אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
שלום לכם מאזינות ומאזינים. בתוכנית הקודמת ראינו איך ישו נידון למוות בצליבה על ידי הנציב הרומי. בהתאם לחוק הרומי, גזר דין מוות היה צריך להתבצע מיד לאחר שניתן. פילטוס מסר את ישו על ידי כיתת החיילים, שיובילו אותו למקום הצליבה. לא לפני שאלה התלוצצו על חשבונו של המלך החדש, והיו מלכים אותו מכות שוט נוראות, עד שהגיע למקום הצליבה. יוחנן מציין שלקראת סיומו של המשפט, הוציא אותו פילטוס פעם נוספת אל ההמון, והכריז שהוא אינו מוצא בו שום אשמה. נראה שהוא היה נאבק בתוכו עם הרצון לשחרר אותו, והיה מוכן לעשות את זה, אם לא היה מועלה האיום מצד ראשי הכהנים, שבמידה וישוע לא יצלב, הם ידווחו על העניין לקיסר, בתוספת של רמיזה על תפקודו הלקוי של הנציב, בשעה שהרוחות סערו ברחוב היהודי. על האיום המרומז אנו למדים מהדברים שנאמרו בבשורה על פי יוחנן, פרק י"ט ופסוק 12. מרגע זה ניסה פילטוס לשחרר אותו, אלא שהנוכחים צעקו באומרם, אם תשחרר את זה, אינך ידיד הקיסר. כל העושה עצמו מלך מתקומם נגד הקיסר. פילטוס פחד מבני הידרדרות של המצב, עד כדי חוסר שליטה. הוא התיישב על כס המשפט ומסר את ישוע לצליבה. כך הסתיים מבחן הכוח בין הנציב לראשי הכהנים. עבור הרומאים, הצליבה היה עונש כה משפיל ומכאיב, שאסור היה להם ליישם אותו על אזרח רומי, אלא רק על עבדים ואזרחים זרים. ואכן זוהי אחת מהמיתות המשונות והאכזריות ביותר שהאדם המציא כדי להתנקם באויבים ובוגדים. המעוררת חמלה שבמיתות, הגדיר אותה יוסף בן מתתיהו. הצליבה מוצאה מפרס כנראה, ששם התחילו להשתמש בה כדי שהרשע לא ייגע חלילה באדמה הקדושה. משם עברה הצליבה לקרטגי, ומשם לרומאים שהשתמשו בה כעונש למורדים, לעבדים סוררים ושאר פושעים מסוכנים. לפי עדותו של יוסף בן מתתיהו, הרבה טיטוס לצלוב יהודים מן השבועים והיוצאים מן המצור על ירושלים, במספר כה עצום, עד שלא היה עדיין מקום לצלבים ולא היו מספיק צלבים לכל הנידונים למוות. המסורת הנוצרית רואה ביהודים שפעלו נגד ישוע כנציגים של היהדות כולה, ולעומת זאת, הגויים שמאמינים בו מתייחסים אליו ברחמנות, כמו החכמים מהמזרח בתחילת הבשורה, ואשתו של פילטוס בסופה, מייצגים את כל הגויים שמקבלים את ישוע. אבל התיאור של החיילים הרומים שמענים את ישוע שובר את התיאור הפשטני הזה. החיילים הרומים אינם מייצגים את הגויים כולם, כמו שהכהנים והמון העם אינם מייצגים את כל היהודים. האמת היא שאם בין היהודים נמצאים הפרושים, הכהנים ויהודה איש קריות, נמצאים ביניהם גם ישוע, קיפה, האישה מהגליל ויוסף בן רמתיים. ואם בין הגויים אנו מוצאים את הצנטוריון הרומי ואת החכמים מהמזרח, ישנם גם הנציב הרומי והחיילים שמענים את ישוע. המסקנה היא שהמאמינים הם לא קבוצה אתנית מצומצמת, אלא אנשים שמאמינים באלוהים מכל דת ולשון. לישוע צרפו שני פושעים, וביחד הובילו את שלושת הנידונים למקום הצליבה. לפי יוחנן, הנידונים היו סוחבים בעצמם את הצלב, לא את העמוד האנכי, אלא את הקורה האופקית. הם יצאו מהארמון של פילטוס, ושם התחילה דרך היסורים שהובילה אותם לגולגתה. בצאתם מצאו איש מארץ קירניה, שמעון שמו, והכריחו אותו לשאת את צלבו. הם באו אל מקום הנקרא הגולגותה, כלומר מקום הגולגולת. הבשורות הסינופטיות, בניגוד ליוחנן, מציינות שאת הצלב נסע עבור ישוע אחד בשם שמעון מקירניה, עיר יוונית בצפון אפריקה, באזור לוב של היום. כנראה משום שבשלב זה ישוע נחלש ולא יכול היה לשאת את הצלב. כנראה שהשם גולגותה נבע מכך שהמקום היה מקום הוצאה להורג ידוע על פרשת דרכים חשובה כמנהג הרומאים. מחוץ לחומתה הצפונית של ירושלים היה מקום הוצאה להורג עתיק שבימי בית ראשון נקרא בית הסקילה, והרומאים כינוהו בשם קלווריה, גולגולת, משום ששם היום מוצאים אנשים להורג בצליבה. בקרבת מקום היה גם חצר המטרה שבו נכלא ירמיהו הנביא והושלך לבוא התית. מצפון לשער שכם, ליד תחנת האוטובוסים הישנה של מזרח ירושלים, ישנו תל שמזכיר בצורתו צורה של גולגולת. למרות שמהמאה הרביעית לספירה נחשבת כנסיית הקבר כאתר המסורתי של הגולגותה, בשלהי המאה ה-19 גילה הארכיאולוג הבריטי צ'ארלס גורדון בחלקה הצפוני של הר המוריה את התל בעל הצורה המשונה שדמה לגולגולת, והחל לחפש בסביבה את קברו המשוער של ישוע. ואכן במרחק של כמה עשרות מטרים משם גילה קבר חצוב בסלע מתקופת בית שני, שתעלה חצובה בפתחו שבתוכה הייתה אמורה למצוא אבן הגולל. הוא מצא את הקבר ריק מעצמות. באותו מתחם נמצא גת לדריכת ענבים ובור מים ענקי, סימנים לקיומו של בוסטן גדול באזור. מאוחר יותר נקרא שיוסף בן רמתיים קבר את ישוע בקבר שחצב בסלע. באחוזתו ששכנה לא רחוק מאתר הצליבה. בשנות ה-30 של המאה ה-20 נוסדה אגודת הקבר באנגליה, ששמה לה למטרה לשמר ולטפח את האתר. שלושה עמודים ניצבו על הגבעה בתוך גומות שסוטטו בסלע במיוחד למטרה זו. ונתנו לו לשתות יין מהול במרורת צמח הראש. הוא טעם, אך לא רצה לשתות. לפני שיתחילו בעבודתם, החיילים הציעו לישוע משקה שיתשטש את חושיו ויקל על סבלו. יין מהול במרורת צמח הראש. אולם ישוע סירב לשתות אותו. בגת שמנים הוא הסכים לקחת על עצמו את העונש הנורא, ועכשיו רצה לעבור אותו בהכרה מלאה ובראש צלול. במסכת סנהדרין נאמר, היוצא להרג משכין אותו קורטוב של לבונה בכוס של יין, כדי שתתערף עליו דעתו. נשים יקרות שבירושלים היו מתנדבות ומביאות את המשקה. אחרי שצלבו אותו, חילקו את בגדיו באפילם גורל וישבו לשמור עליו שם. החיילים ביצעו את מלאכתם בקור רוח. חלחלה עברה בקרב הצופים ששמעו את נקישות הפטיש על המסמרים העבים שחדרו את בשרו החי. נקישה אחר נקישה, מסמר אחד בכל צד, וידיו של ישוע קובעו על הקורה. דם רב ניגר מהפצעים שנפערו בידיו ונזל לאדמה. אחד מהחיילים זרק חבל לעבר החריץ שבקצה העליון של עמוד הצליבה, קשר את הקורה שאליה היה ישוע מקובע בידיו, ובעזרת חבריו משך את גופו המקובע לקורה למעלה, עד שגופו התייצב מעל האדמה, ואז הדקו את הקורה לעמוד. הם סיימו את מלאכתם ומסמרו את רגליו של ישוע לעמוד. מסמר אחד גדול עבר דרך שתי הרגליים. את בגדיו הורידו מעליו עוד לפני הצליבה לאות קלון, ועכשיו חילקו אותם ביניהם, ובזה התגשמה הנבואה שבתהילים פרק ב'. יחלקו בבגדי להם, ועל לבושי יפילו גורל. לאחר שסיימו את מלאכתם, התיישבו החיילים לצד שלושת הנצלבים, ונחו מעמלם בשעה שהנצלבים סובלים מייסורי התופת. מעל לראשו שמו את כתב אשמתו. זהו ישוע מלך היהודים. זה היה השלט שפילטוס ציווה לכתוב ולתלות מעל גופו הצלוב של ישוע. ישו הנוצרי, מלכה עד יהודיה, בשלוש שפות, ארמית, לטינית ויוונית. אנו זוכרים את החכמים מהמזרח שבאו לירושלים 30 וכמה שנים קודם לכן כדי לראות את מלך היהודים הנולד ולהשתחוות לו. הם ידעו שישוע הוא מלך אמיתי שנועד לתפקיד ברצון האלוהים. ישוע נולד ומת כמלך המשיח, וכמלך הוא גם עתיד לשוב לעולם ולמלוך מירושלים. התואר נוצרי שניתן לישוע לא התייחס לכפר בגליל שמנו בא ישוע, אלא ליחוס המשיחי שלו, נצר לבית דוד. אותה שעה נצלבו איתו שני שודדים, אחד מימינו ואחד משמאלו. בשלב זה מציג מתי את השודדים שיחרפו הוא מאוחר יותר. הנוכחות של שודדים לימינו ולשמאלו של ישוע מוסיפה על האלבון שהוא סופג. גם את המצב הזה חזה ישוע בנבואה שבפרק נון ג' ואת פושעים נמנע. המטרה של הצליבה הייתה בראש ובראשונה להרתיע אחרים, ולכן מקמו הרומאים את אתרי הצליבה על פרשות דרכים ועודדו את ההמון ללעוג לצלובים. מרקוס מציין שכמה אישים מהסנהדרין נכחו במקום. עבורם ועבור אחרים שלעגו לו, הצליבה הייתה הוכחה לכך שהוא לא יכול להיות המשיח. והעוברים שם גידפו אותו, הניעו ראשם ואמרו, ההורס את בית המקדש ובונה אותו בשלושה ימים. הושע את עצמך עם בן האלוהים אתה, ורד מן הצלב. כך גם התלוצצו ראשי הכהנים עם הסופרים והזקנים, באומרם, אחרים הושיע, את עצמו איננו יכול להושיע. מלך ישראל הוא, שירד עכשיו מן הצלב ונאמין בו. בטח באלוהים, אתה יפלטהו אם חפץ בו, כי אמר בן אלוהים אני. חלק מההמון שדרש לצלוב אותו, עובר עכשיו ליד הצלב ונהנה לחזות בפושע, במרכאות שדמו ניגר ומבטו מביע ייסורי תופת. בלי להבין במה הם מאשימים אותו, הם למעשה חורצים את דינו של המקדש באומרם, ההורס את בית המקדש ובונה אותו בשלושה ימים. אלה שלוהגים לישוע בשאלה, אם אתה בן האלוהים, מזכירים את השטן שניסה לפתות את ישוע בתחילת שליחותו. פעמיים פנה אליו השטן במילים אלה. בשני המקרים, בפיתוי של השטן הוא חיית על הצלב, ישוע מתבקש להוכיח שהוא בן האלוהים, בכך שידאג לרווחתו ויסלול לעצמו דרך מילות קלה ובטוחה. אבל ישוע סירב לוותר על משימתו ועל הסבל שנובע מהציות לאלוהים, ומשאיר בידי האל את ההחלטה איך ומתי להצילו. בן האלוהים אינו עוזב את הצלב, והוא ימלוך בגלל שנתן את חייו עבור רבים. בלי להיות מודעים לכך, ההמון הלועג אומרים את האמת כשהם מדברים על חורבן הבית ועל ישוע כבן האלוהים. ישוע אכן יקים מקדש חדש ויושיע לא רק את עצמו אלא רבים אחרים. מתי שם את הדגש על האתגר שמציבים בפניו ולועגים לו? הושע את עצמך, רד מן הצלב, שירד עכשיו מן הצלב ונאמין בו. בטח באלוהים אתה יפלטהו. גם נכבדי הסנהדרין מצטטים שלא מדעת את הנבואה שבתהילים פרק כ"ב. גול אל אדוני יפלטהו, יצילהו כי חפץ בו. הלעג מגיע לסיוע כאשר שני הפושעים הצלובים לצידו של ישוע מצטרפים אל ההמון. כך חרפו הוא גם השודדים שנצלבו איתו. מתי אינו מזכיר דבר על חזרתו בתשובה של אחד מהם. כך חלפו לאיתן השעות האיומות של האיסורים. הצליבה הייתה עינוי בלתי אנושי בגסיסה איטית ורבת איסורים. אט אט עזב אותו כוחו, וכל משקל גופו נשען על שלושת המסמרים שחיברו אותו אל הצלב. קוצר נשימה מעיק שהתפתח בגלל שקשה היה לו להפעיל אפילו את שרירי הנשימה, ובגלל לחץ הדם שירד עם עיבוד הדם המסיבי. הוא ניסה באופן אינסטינקטיבי ליישר את עצמו, אבל הדבר גרם לו לכאב בלתי נסבל ברגליים המחוררות. כל אימת שהוא צנח מאפיסת כוחות, חזרה על עצמה שרשרת התגובות של ניסיון להתיישר ונפילה חוזרת. בשעה 12 בצהריים הסתרר חושך על כל הארץ עד השעה 3, ובערך בשעה 3 צעק ישוע בקול גדול, אלי, אלי, למה שבקתני? כלומר, אלי, אלי, למה עזבתני? סופת חול עזה באה במזרח, וכל האזור כוסה בענן חול שהקשה על הראייה ממרחק של כמה מטר. השמיים והארץ גם הם התאבלו על רשעותו של האדם. האוויר היה מעיק, וישוע הרים את ראשו לכיוון חומת העיר והר הבית. האל ששכן בתוך המקדש שמר על שתיקה. במאמץ אחרון יישר ישוע את עצמו פעם נוספת, כשהוא נשען על כף רגלו ממוסמרת, קרא מתוך תהילים קב. אלי, אלי, למה עזבתני? הוא התמוטט, ובשארית כוחותיו המשיך לצטט מתוך פרק קב בתהילים. רחוק מישועתי דברי שאגתי. אלוהי, אקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי, ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. כל רואי ילעגו לי, יפתירו ושפה יניעו ראש. ישוע נעזב תחילה בידי בני עמו, אחר כך תלמידיו עוזבים אותו, אחר כך ההמון, ולבסוף הוא מרגיש שבחושך ובשקט המאיים, גם האל מסתיר פניו ממנו. הניתוק הזה מאביו שבשמיים, הייתה החוויה הקשה ביותר שעבר ישוע מאז ומעולם. בשלוש השעות שבהן היה מוקה על הצלב, הפך ישוע להתגלמות של החטא האנושי. הוא קיבל על עצמו את כל החטא האנושי בצורה מרוכזת, לקח על עצמו את כל הקללות שנזכרות בתורה, והפך להיות לקללה למעננו, כדי לאפשר לנו, החוטאים האמיתיים, ליהנות משפע הברכות של הקדוש ברוך הוא. כמה מן העומדים שם שמעו זאת ואמרו, לאליהו הוא קורא. מיד רץ אחד מהם, לקח ספוג ומילא אותו חומץ, הצמיד אותו אל קנה והגיש לו לשתות. אך יתר האנשים אמרו, הבה נראה אם יבוא אליהו להציל אותו. לצופים במחזה היה נדמה שהוא קורא לאליהו הנביא שיבוא לעזור לו, והם מנצלים גם את הרגע הטרגי הזה ללעוג לו פעם נוספת. אחד מהם ניסה להקל על הצמה החריף, אבל אלו היו השניות האחרונות. הוא עוד הספיק להגיד לאמו שעמדה לרגלי הצלב, נתמכת בידי תלמידו האהוב, שמעתה והלאה התלמיד ההוא יהיה בנה, ולתלמיד אמר שהיא תהיה אמו. יכול היה להוסיף עוד פסוק או שניים מתוך מזמור קב בתהילים, ואז כשהבין שהגיע הרגע, צעק לאלוהים, אבי, בידך אפקיד רוחי, ונפח את רוחו. לאנשים רגילים אין שליטה על זמן מותם. אנשים לא מתים בצעקה, במיוחד לא אלה שאיבדו את כוחותיהם בעינויים לפני המוות. ומאין קיבל ישוע את הכוח לצעוק בשניות האחרונות? המוקעים על הצלב היו נשארים לעתים גם יומיים שלמים על הצלב לפני שנפחו את נשמתם. אם הם מוציאים להורג היו רוצים לזרז את מותו של הצלוב, היו שוברים את רגליו כך שמשקל הגוף היה תלוי על שני מסמרים בלבד, דבר שהיה מזרז את המוות עקב כישלון מהיר של זרימת הדם. מחמד החג הקרב, העיצו היהודים ברומאים לזרז את מותם של הצלובים. הם שברו את רגלי הפושעים שנצלבו יחד עם ישוע, אולם כשבאו החיילים לשבור את רגליו של ישוע, הוא כבר נפח את נשמתו, ולא היה צריך לשבור את רגליו. כדי להסיר ספק מליבם, פילח אחד החיילים את חזהו של ישוע, דבר שגרם לשפיכה של נוזלי גוף רבים. על שפירת הרגליים דיווח יוחנן בפרק י"ט, והוא מציין שבכך התקיימה הנבואה שבתהילים פרק ל"ד ופסוק כ"א. שומר כל עצמותיו, אחת מהנה לא נשברה. בשמות פרק י"ב נאמר לגבי שי הפסח שהוא חייב להיות שלם וללא פגע. ישוע הוא שי האלוהים שנושא את חטאת העולם. אחד היסודות של הבשורה על פי יוחנן והתיאולוגיה שלו היא העובדה שישוע נצלב בערב הפסח, באותו זמן בדיוק שבו היו שוחטים את קורבן הפסח בבית המקדש. רעיון זה נשזר בכל כתביו של יוחנן, מהבשורה ועד לאגרות ולסמלים שבספר ההתגלות. ישוע נצלב כדי לשאת את החטא על הצלב, ומי שנשלמה מלאכת הישועה, כאשר שולם מלוא המחיר על החטא שאנו נשאנו עמנו מאז ימיו של האדם הראשון, ומי שבאה קדושת האלוהים על סיפוקה המלא, לא היה ישוע חייב לסבול יותר שלא לצורך. מתי לא הרחיב את הדיבור על גבורתו של ישוע בצליבה, והתיאור מתרכז יותר בחטאי המעורבים בפשע הנורא הזה. החופש לחתור נוכח שתיקת האלוהים מתגלה בכל עוצמתו בצליבה. הלעג והעינוי של בן האלוהים, התם והצדיק, אינם משווים היגיון למשפט או לגזר הדין, אלא להפך, מראים עד כמה מחוסרת היגיון היא השחתה מוסרית שאליה יכול האדם להגיע. אורך הרוח של האל, לנוכח הזוועה, שנמשכת גם לאחר זעקת הייאוש של ישוע, שמרגיש נעזב לנפשו, חוסר התגובה שלו ממחיש את המסתורין של שתיקתו בעולם מלא בעוולות ובאי צדק שזועק לשמיים. הצליבה מתארת הסתר פנים של האל, משהו בדומה למה שעובר על איוב בשלבים מסוימים. אכן, אתה אל מסתתר, אלוהי ישראל, טען ישעיה. בניגוד לשתיקה שבמשך הצליבה, המאורעות שקרו מיד לאחר מכן מעידים על נוכחותו של האל. למותו של ישוע הייתה משמעות אסקטולוגית, ועל כך מעידות התופעות המיוחדות שאירעו בשעת פטירתו. האסקטולוגיה היא ענף בתיאולוגיה שמתאר את מטרתה וסופה של ההיסטוריה האנושית, כפי שיבואו לידי ביטוי עם בואו של המשיח. והנה נקראה פרוכת המקדש לשתיים, מלמעלה עד למטה. הארץ רעדה, הסלעים נבקעו, הקברים נפתחו, וגופות רבות של קדושים ישני אפר נאורו. הם יצאו מן הקברים אחרי שהוקם, נכנסו לעיר הקודש ונראו לרבים. עד עכשיו האל הסתיר את פניו והיה שקט. אולם מיד לאחר מותו של ישוע, הוא מפגין את כוחו ומעניק משמעות למה שהתרחש בשעות האחרונות. קודם קראנו שהשמש הסתירה את פניה, וחושך כבד השתרר על הארץ למשך 3 שעות. זה היה הסימן האל-טבעי הראשון שנקשר לצליבה. עכשיו נגרעה פרוכת שהסתירה את קודר הקודשים שבמקדש. סמליות רבה נקשרה לקריאת הפרוכת. הפרוכת סימלה את החיץ שקיים בין האדם החוטא לאלוהיו. איש מלבד הכהן הגדול לא יכול היה להיכנס מבעד לפרוכת אל קודש הקודשים, מקום נוכחות השכינה. וגם זה פעם אחת בשנה ביום הכיפורים. קריאת הפרוכת במקביל לשבירת גופו של המשיח, העיד על כך שמהרגע ההוא ואילך נפתחה הדרך אל כס החסד והחזרה בתשובה בפני כל מי שמאמין במותו המחפר של ישוע. תודה לכם מאזינות ומאזינים על האזנתכם.
One by one the guests arrive, the guests are coming through. The open-hearted many, the broken-hearted few. And no one knows, where the night is going. No one knows why the wine is flowing. Those who dance begin to dance. Those who weep begin.
And welcome, welcome, cries a voice, let all my guests come in. And no one knows where the night is going. No one knows why the wine is flowing. Go stumbling through that house in lonely secrecy. Sing, do reveal yourself, or why hast thou forsaken me? And no one knows where the night is going. No one knows why the wine is flowing. Torches flare, the inner door flies open. One by one, they enter there in every style of passion. And no one knows where the night is going. And no one knows why the wine is flowing. They take their sweet repast, while house and grounds dissolve, and one by one the guests are cast beyond the garden wall. And no one knows where the night is going, and no one knows where the wine is flowing. Those who dance begin to dance. Those who weep begin. Those who earnestly are lost and lost again. And no one knows where the night is going. One by one, the guests arrive, the guests are coming through. The broken-hearted many, the open-hearted few. And no one knows where the night is going.